ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קוף חף חת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל, תשימו לב, מסוף דף קוף חף זין עמוד ב', שתי שורות מסוף העמוד. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים, כי מיד רואים צורות בגמרא משולש ופס כפול, ושם הסברנו שהסדרה הזאת של סימונים ממשיכה דף קוף חף חת עמוד ב'. המשולש מבליט את הביטוי שלח לי, והגשנו את השם מפס כפול רבי אבא, הוא שלח שאלה לרב יוסף בר חמה, אותו תופעה חוזרת על עצמה עד, כפי שאמרנו, קוף חף חת עמוד ב'. סדרה של, כפי המספור שלנו, שבע שאלות שהוא מפנה לרב יוסף בר חמה, ובסוף התהליך, בקראת סוף קוף חף חת עמוד ב', הגמרא תציין מזוטרה ליתר דיוק משמי דרב סימי ברשי, הוא אומר שההלכה כמו כל השמיטות, כל המימרות האלו, כל מה שיוצא מהדיון של רבי אבא עם רבי יוסף חמה, הוא נשאר להלכה. אנחנו נשאל בסופו של התהליך, אם אתה משתמש בביטוי הלכתה כמו כל אלו, אתה בא להפוקי, אתה בא למעט דברים אחרים. טוב, אנחנו נמתין עד שם, רק רצינו להגיד מראש את התהליך. הגמרא, שלח לי רבי אבא לרב יוסף בר חמה, האומר לחברו, עבדי גנבת. הוא בא בטענה שאתה גנבת את העבד שלי. אז מה התגובה? והוא אומר, לא גנבתי. מה פתאום? אני לא גנבתי עבד שלך. אז התובע שואל, מה טיבו אצלך? אז איך זה, מה, איך אתה מסביר המציאות של עבד שלי כן נמצא אצלך? אז הנתבע עונה, אתה מכרת לי. אנחנו ממשיכים בדף קוף חף חת למעלה. אתה נתת לי במתנה. תשמע, אתה מכרת אותו לי, או אתה נתת לי את העבד הזה כמתנה. והרשב"ם למעלה אומר, אתה נתת לי במתנה, ונאמן הוא בתנה זו. ואף אגב דאמרן בחזקת הבתים, פרק שלישי של מסכתנו, הגודרות אין להם חזקה, אני מין לי לאטר, אבל לאחר שלוש שנים יש להם חזקה. והחינמי כגון שיחזיק בו שלוש שנים. אז אנחנו נוסיף את זה כחלק מהסיפור פה, שמדובר בתביעה כעבור שלוש שנים, והנתבע אומר, תשמע, אתה מכרת לי, רצונך היא שווה וטוב. והמחזיק, אותו נתבע, ממשיך ומציע למערער, תשמע, אם אתה רוצה, בבקשה, תשבע שזה שלך, ואני אתן לו את העבד. ונשבע, ואותו מערער, אותו תובע באמת נשבע, אינו יכול לחזור בו. אותו נתבע, המחזיק, צריך להחזיר את העבד, והוא לא יכול להגיד, לא, אני מתחרט, אני חוזר בי על ההצעה שלי שתשבע. אנחנו צריכים לציין ולהדגיש שהשבועה פה זה רק בגלל שהמחזיק הציע לו להישבע. בדרך כלל, בעניין הלכות שבועה, אדם נשבע כדי לפתור, כדי להיות פטור מתשלום. הרעיון הזה של שבועה, ועקב השבועה הנשבע הוא נוטל, הוא לוקח משהו, זה דבר, נקרא לזה דבר מחודש. אבל מאחר שה המחזיק הציע לתובע, בבקשה תשבע שזה העבד שלך וקח אותו. מאחר שהוא הציע את זה, הוא לא יכול, זה שהציע המחזיק פה, הנתבע, לא יכול לחזור בו. אנחנו, לפני שנתקדם, נסתכל ברשב"ם. ממול, רצונך היא שווה בתו, רבוסה היא. זה חידוש. תקרם עלי, היי, מחזיק, למערער. שהרי פטור לגמרי זה המחזיק מכל שבות שבעולם. זה שמחזיק בעבד הוא לא צריך להישבע שום שבועה, דקיים אלן אין נשבעין על עבדים במסכת שבועות, ואינו מחויב שבועה כלל. אין כאן בסיס מן הדין לשבועה, וגם זה התובע, אין שבועה מועלת עוזרת לגבות מזה. דכל נשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמים, כפי שאמרנו ששבועה זה כדי להיפטר, להישבע ולא לשלם. ואם לא מרצונו של זה שמטיל עליו שבועה להישבע וליטול, וכאן כפי שניסינו להגיש, כל השבועה פה זה רק בא מכוח הצעה של הנתבע, בבקשה אתה התובע רוצה להישבע ועקב זה לקחת, בבקשה. אז מה שאנחנו רואים פה, וחשוב להפנים את הסיפור פה, עקב הצעה שהיא לא נובעת מעיקר הדין, אבל בכל זאת, מאחר שזה הוצע ובוצע, כוונה השבועה, הוא לא יכול לחזור בו. אנחנו לפני שנתקדם בגמרא, עוד קטע ברשב"ם, אינו יכול זה המחזיק את העבד לחזור בו ולומר משתה הייתי בך, סתם צחקתי איתך, שרי פטור הייתי, אני לא הייתי חייב להישבע כדי להחזיק את עבד, וגם לא נתחייבת לי שבוע כדי להישבע וליטול, אין אדם נשבע ונוטל, כפי שאמרנו כבר, אין פה בסיס מן הדין שהתובע יישבע ואיתו, כי זה לא המטרה של שבועות, ולא הקניתי לך בקניין לתת לך עבד אם תישבע עליו, אלא כיוון דעל פיו נשבע ובצוותו צריך לתת לו העבד. וכיוון דהיטיל עליו שבועה האמנה בשבועה, מאחר שהמחזיק את עבד הציע לתובע בבקשה תשבע, כנראה או זה ברור לנו שהוא הנתבע מקנה אימון, הוא מאמין לתובע. הוא כמאן דעודי, לשון הודעה, כמאן דעודי לי שהוא עבדו שזה הנשבע דמי. אנחנו נחזור קודם לשוליים, שיש נושא, וגם שמנו אחד במעוין, זה העניין שלנו כמספר אחד, נתבע שמציע למער התובע ממנו להישבע ליטול. אף הפי שהנתבע נאמן בטענותיו מעיקר הדין, ונשבע המערער, אין הנתבע יכול לחזור בו. אנחנו ניסינו בצורה איטית להעביר את העקרונות בדיון הזה, כדי להכין את התשתית או הבסיס להמשך הגמרא. הגמרא כאן שואלת, אנחנו חוזרים לשורה שנייה מראש העמוד עם קושיה ארוכה, מהי כמש מלן? מה רבי אבא בא לחדש לנו פה? הרי תנינה זה כבר נמצא במשנה, מה שכבר נלמד במשנה אין צורך לאמורה כמו רבי אבא ללמד אותנו, זה משנה ממסכת סנהדרין. כאן אנחנו רק נקדים לומר שכדי להיות דיין צריך להיות עם נתונים מסוימים, כדי להיות קשר לדון דין. לחלופין, יש אנשים שהם פסולים לדון, כמו קרובי משפחה, או אנשים שהם לא אמינים כל כך. דוגמה לזה זה רועי בקר, שהופיע פה במקור התנאי. אנחנו נראה פה מחלוקת תנאים, ואנחנו רוצים להדגיש שיטת החכמים, ועשינו את זה עם הסימונים. אתם רואים בדף המסומן שלכם את הקפקוף תחת החכמים, והביטוי אינו יכול לחזור בו. אנחנו נראה פה מקרה שאדם מציע שהוא מוכן לקבל את את הכרעת הדין על ידי אנשים שבדרך כלל לא נאמנים. ברגע שאדם מוכן לקבל את ההכרעה, למרות שהם לא קשרים לדון מעיקר הדין, אבל אני מוכן לקבל את דבריהם, את מסקנותיהם, אז אני מחויב, והחכמים אומרים לא יכול לחזור בו. אז הנה דוגמה של נגיד מין הצעה שיוביל לכך שאני אצטרך לשלם, ומאחר שהצעתי את הצעתי והיה הכרעת דין, אני לא יכול לחזור בו. אז זה די דומה למקרה של רבי אבא, שאדם הציע להיכנע ולשלם במצב שמעיקר דין הוא לא היה חייב, אבל עצם זה שהוא הציע את זה ואצלנו בוצע השבועה, לא יכול לחזור בו. אז השאלה שוב פעם, למה אני צריך את רבי אבא ללמד דבר שהייתי יכול להסיק ממשנה? אז זו שאלת הגמרא. שוב פעם קראנו מאי כמה שמלנתן, הנה נמשיך בגמרא שורה שלישית. מקור אומר, אמר לו נאמן עליי אבא, נאמן עליי אביך. דוגמאות של אנשים שאינם קשרים לדון, אבל אני מוכן לקבל את הפסק דין של אבא או של אבא שלך. נאמנים עליי שלושה רועי בקר. רבי מאיר אומר יכול לחזור בו, והחכמים אומרים, זה אנחנו רוצים להדגיש, אינו יכול לחזור בו. ושוב פעם אנחנו נפנה לרשב"ם. מתחת לגמרא החכמים אומרים אינו יכול לחזור בו, והוא הדין לאותו דבר לגבי שבועת התובע שנשבע לעבד ונוטל. מה המכנה המשותף? דבטרווי הוא, אף אגב דלא הווה דין אך, למרות שזה, המקרים האלו לא משקפים עיקר הדין, כיוון וקיבל עליו, אינו יכול לחזור בו. אז השאלה נשאלה, שוב פעם, למה אני צריך את רבי אבא בזמן שזה שנוי במקור תנאי, במשנה? תשובה, כמשמעה, מה שרבי אבא מלמד, זה כך, אתן לך מחלוקת, המחלוקת הכוונה לרבי מאיר ורא חכמים, והלכה כדברי חכמים. לפני שנתקדם ברשב"ם, ראינו פה מקור שאומר שברגע שאתה מקבל עליך את הכרעת הדין של אנשים שבדרך כלל לא אמינים, אז אתה לא יכול לחזור בו. עכשיו באיזה סגנון או על מה מדובר שהם יחיו? יש כאן בעניין אנשים שנתבעים בדין שני דוגמאות, שני מקרים. אנחנו עוד מעט נראה את זה ברשב"ם, אבל יש מקרה שאדם בא לדבוע כסף, והוא אומר הוא אומר לנתבע, תשמע, אני מוכן לקבל את שלושה רועי בקר, ואם הם פוסקים שאתה לא חייב לשלם לי, מחול לך, אני מוכר לך. אז זה דוגמה אחת שאדם מוכן למחול. יש דוגמה שנייה שאדם אומר שאני מוכן לקבל החלטם, ואם הם אחרים שאני חייב לתת לך, לשלם לך, אתן לך. השאלה, במה חכם, באיזו מן המקרים רבי מאיר וחכמים חולקים? באופן כללי יותר קל לקבל הכרע דין שבו הבן אדם אומר מחו לך, זאת אומרת הכסף יישאר איפה שהוא נמצא עכשיו, הוא נמצא ברשותך שיישאר שם, ובמקרה כזה אני לא משנה את החזקה, את חזקת הממון. אבל המקרה של אתן לך, אני מוכן לקבל החלטם של האנשים האלו שפסולים לדון, אבל אני מוכן לקבל, ואם הם פוסקים שאני חייב לתת, אתן לך, זה חידוש עוד יותר גדול, שהחלטם יכול לגרום לכך שינוי בחזקת הממון. אז כפי שאמרנו, מה יותר קל לקבל? מחו לך יותר קל לקבל מאתן לך. אבל אם אני מעמיד את המחלוקת רבי מאיר וחכמים במקרה שמדובר במה שהגמרא אמרה באתן לך מחלוקת, בעניין של מחו לך, פחת דין שאומר אני לא אתבע ממך, מחו לך מה שיש לך, אז לכולי עלמא אפילו רבי מאיר יודע שלא יכול לחזור בו. עכשיו אנחנו נפנה לרשב"ם. אנחנו סימנו כוכבית בתוך רשב"ם, כי פה אין דיבור מתחיל הבולט ומשני. איפה שעצרנו ברשב"ם ומשני, השאלה הייתה מה רבי אבא מלמד שלא יתחלתי לדעת מהמקור התנאי. אולי רק נזכיר בסיפור עם רבי אבא והעבד מה היה התוצאה. תשבע, הוא נתבע אומר תשבע ואני אתן לך את העבד. זה דוגמה של אתן לך, אין כאן מחו לך, אלא החידוש היותר גדול, אפילו אתן לך. אז הרשב"ם אומר, איפה שסימנו את הכוכבית, הוא משני, הגמרא מתרצת, הקמה של רבי אבא, דאמר, יישבע ואתן לך, אין יכול לחזור בו, זה מה שרבי אבא אמר, שהנתבע הציע, אתה תישבע וכך, ואני אתן לך דבד, ואותו נתבע לא יכול לחזור בו. דאטם נמי, במקור שקראנו את המקור ממסכת סנהדרין עם רבי מאיר וחכמים, אטם נמי באתן לך פליגי, שהנתבע אומר לתובע, נאמן עליי אבא שאם יחייבוני אתן לך, ואפילו אחי אמרי רבנה דאינו יכול לחזור בו, לא, אינו יכול לחזור, והתוצאה ויתן, דהיינו דומיה דרבי אבא. זה המקרה שיהיה דומה למקרה של רבי אבא פה אצלנו, לאחר שנשבע זה, מאחר שהתובע יישבע, אין יכול לחזור בו, המחזיק בעבד לא יכול לחזור בו, אלא ייתן. דה כרבנן דהתם סביר עלי, הרבן שם במסכת סנהדרין שאמרו אינו יכול לחזור בו, כך אנחנו סוברים. וכל שכן היכה תקמר תובע, נאמן עליי אבא ואביך שאם יפטרוך מחול לך, תקולי אלמה מודו, אפילו רבי מאיר דאין יכול לחזור בו. שרי, למה זה יותר קל לקבל שההכרעה ועקב כך לא יכול לחזור בו, שרי מוחזק ועומד ומכילה דידך כקניין דמי, מאחר שהוא מוחזק כבר בכספים, אז זה פחות מהפכני או פחות חידוש לקבל הכרעה כזאת. ואיקה למדה מהתם, זה לא הכיוון שלנו, אלא שם במסכת סנהדרין יש מדה מאחר במחול לך מחלוקת. המחלוקת רבי מאיר וחכמים היה עם התובע אומר מחול לך, אם הם יכריעו שאתה לא חייב לשלם אז אני מוחיל לך, בזה המחלוקת. אבל בתן לך דברי הכל יכול לחזור בו, זה מנדי אמר אחר, הלכך איצטר חבי אבא, להשמינן. לכן היה צורך רבי אבא, אם שאלו מה הצורך רבי אבא, הנה זה הצורך רבי אבא להשמינן, דבעתן לך פליגי. המחלוקת רבי מאיר וחכמים זה בעניין קבלת הכרעה שבסופו של דבר יחייב את ה... את זה ש... שמוכן לקבל החתם, והוא יצריך לתת, לשלם. והלכה כדברי חכמים שלא יכול לחזור בו. הוא רשב"א מוסיף, אף אגב זה מסתבר טעמה דרבי מאיר. אנחנו נחזור לגמרא עכשיו. עניין או דיון שני, ובצד אגב תחת הכותרת נושא מספר, רואים מספר 2, כתבנו מחלוקת היא גובין, גבייה היא גובין ועבדים, כמו שגובין מקרקעות בעולם של הלוואות. מלווה הוא נותן כסף בדרך כלל תמועד ביטחונות, אנחנו קוראים לזה שיעבוד. ושיעבוד הוא על, בדרך כלל הוא על קרקע, כי קרקע הוא לא בר כיליון, הוא תמיד נמצא. אדם לא ייתן עבר סמך גביית מטלטלין, כי נכון המטלטלין של הלווה נמצאים היום, אבל מחר יכול לחלות אותם, למכור אותם, אם זה המזון יכול לאכול אותו, זה לא יישאר שום דבר מזה, זה יכול לשרף. אז אנחנו אומרים שגביית חובות הוא מקרקעות ולא ממטלטלין. מה בקשר לגביית חובות מעבדים של בן אדם? ואגב, לא, היינו צריכים להוסיף שכשאנחנו מדברים על גביית חובות מקרקעות, זה כולל מצב שהלווה אחרי שהוא קיבל הטבה החליט למכור על קרקעות שלו ללקוחות, המלווה יכול לפנות ללקוחות גם כן, בתנאי שמדובר במלווה בשטר, הלווה שכתוב בשטר. אנחנו יודעים בכמה מקומות בהלכה עבד הוקש דומה, הוקש בכתובים לקרקע. האם זה אומר שאדם שאיבה כסף יכול לגבות גם מעבדיו של הלווה? אז עכשיו נפנה לגמרא. שלח לרבי אבא לרבי יוסי בר חמא, הלכה גובין מן העבדים, גובין הלוואה. הדוגמה שהרשב"ם מביא שהיה לווה שמת, הבעל חוב המלווה יכול לגבות מעבדי היתומים, כמו שהם היו, המלווה יכול לגבות מקרקעות, כי העבד הוא כמו קרקע. הרשב"א מציין, ואנחנו אמרנו בהקדמה שלנו לסוגיה, שכל המעוינים האלו שלח לרבי אבא, אנחנו נפסוק כמו מה שרבי אבא אומר, חוץ מהדוגמה הזאת. אנחנו בואו ננסה להיזכר או לזכור אחר כך במספר 2. הזכרנו יתומים, אגב, זה אמרנו שהמלווה יכול לגבות מקרקעות של יתומים, ולפי רבי אבא אפילו מהעבדים של יתומים. הבעל חוב לא יכול לגבות ממטלטלין של יתומים, למרות שאותם מטלטלים היו של האבא שלהם, אבל מטלטלין דיית מי לא משתבדי, המטלטלים שלהם לא משובדים לחוב, למרות שאבא שלהם היה לווה. אנחנו נחזור לגמרא, ורב נחמן אמר אין גובין, שלא גובין מעבדים, עבדים של שירשו היתומים על חובת אביהן. אז יש מחלוקת רבי אבא ורב נחמן. גם תשימו לב לחץ כתוב עמוד ב', אנחנו נצטרך לחזור לנקודה הזאת. ממשיכים בגמרא, שלח לרבי אבא לרבי יוסף בר חמא, הלכה, כאן זה בעניין, בסוגיה מי כשר להעיד. ברור שבן לא יכול להעיד על אבא שלו, לטובת אבא שלו, לרעת אבא שלו, בן פסול להעיד לאבא. האם בני דודים כשרים להעיד? אז אנחנו עשינו קצת תרשים למטה בשוליים, איפה שם הרשב"ם מפרש את הדברים. בתרשים שלנו אתם רואים שני טורים ממוספר 1, 2, 3. אחד ואחד זה נקראים אחים. אח לא יכול, זה נקרא זה דור הראשון. הילדים שלהם הם נקראים בו שניים. אז הקשר המשפחתי בין השניים פה הם בני דודים ראשונים. והשלוש הם הנכדים של אותם אחים, זה דור שלישי. אנחנו בגמרא נתייחס למספרים, אבל המספרים הם מטור אחד לטור השני בדרך כלל. אז עכשיו הגמרא זה מספר 3 בגמרא, מעוין מספר 3, שלח לי רבי אבא לרבי יוסי בר סחמה, הלכה שלישי בשני כשר. זאת אומרת, אם ניקח המספר 3 בטור השמאלי, הוא יכול להעיד למספר 2 בטור הימני. הריחוק ביניהם מבחינת דורי הוא מספיק רחוק שהם לא פסולי עדות. אחד הזה, 3 יכול להעיד לשתיים. אגב, המרחק בין 3 ל-2 הוא יותר רחוק מ-3 בטור השמאלי למספר 1 בטור הימני. כי אנחנו דנים את הריחוק בכך שקודם עולים בטור ואז חוצים לצד השני ואז יורדים. אז כדי להגיע מ-3 בטור השמאלי ל-2 בטור הימני, הם צריכים לעלות עד ל-1 בטור השמאלי ועוברים לטור הימני 1 ואז יורדים ל-2. אנחנו חוזרים לגמרא, רב אמר אף בראשון. זאת אומרת, המספר 3 בטור השמאלי יכול להעיד במילים שלנו זה יכול להיות לאח סבא שלו, הוא קשה להעיד לאח של סבא שלו, דוד רבא. מור ברבשי הוא מרחיק לכת, הוא אח של אבא דאבא, הוא אומר שנכד יכול להעיד על סבא ולת הלכתה כמו ברבשי, אבל זה נדחה מיד שאנחנו לא פוסקים כמו מור ברבשי. מספר 4, שלח לי רבי אבא לרב יוסף בר חמה, ובצד אגב כתבנו בשוליים ידע עדות בעוד שהיה כשר להעיד ואחר כך נפסל. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא, היה יודע לו בעדות קרקע עד שלא נסתמה, תתעבר ונסתמה, כאילו נסתם כוח ראייה שלו, פסול. יש אדם שידע משהו בקשר לקרקע, בעלות על קרקע, שהוא עדיין היה בעל כושר ראייה, אבל הוא נהיה עיוור, ועכשיו יש איזה צורך לעדות, הוא לא יכול להעיד. ושמואל אמר כשר, אפשר דמכוון מצאר נאה, הוא למרות שלא יכול לראות עכשיו, אבל הוא יכול להעיד על המיצרים של אותו שדה שדנים עליו. הרשב"ם דמכוון מצאר נאה, שיודע לכוון המיצרים שיש לו סימנים בשאר שדות הסמוכים לארבע רוחותיה. אז למרות שלא יכול לראות, הוא יכול כן להגדיר השדה שעליו דנים. כל מה ששמואל מכשיר זה לעדות קרקע, אבל גלימה לא. אם יש אותם תנאים, אבל מדובר בדיון על בגד, אדם שהיה כושר ראייה ואיבד אותו, אנחנו לא סומכים עליו להגיד עכשיו שה הבגד שעליו דנים, המידה שלו כך וכך. כי הרבה תליטות, הרבה בגדים יש לו, יש להם אותם מידות. עכשיו שיטה אחרת, ורב ששת אמר אפילו גלימה. איך הוא יועיל לנו בעדותו? אפשר למכוון מידת אורכו ומידת רוחבו. אם הוא יגיד את המידות האלו, האורך והרוחב של הבגד, זה מראה שהוא מכוון לאותו בגד של הבדנים. אבל נסקה לא. נסקה זה חתיכת כסף או זהב. והפאפה אמר אפילו נסקה אפשר למכוון מידת משקלותיו. למרות שהוא לא בר ראייה עכשיו, אבל הוא יכול להעיד על המשקל שלו, וזה יבטיח לנו שהוא יודע על מה, על איזו נסקה דנים. כעת קושיה ארוכה, ואנחנו גם נסתכל בצד בשוליים, יש לנו תת נושא, מבנה, משולשים יופיעו פה, היה יודע, זה שתי בבות שעניינם ידיעת עדות, כשבחלק מן הזמן לא היה קשר לעדות. אנחנו רואים, נעקוב אחרי הקושיה ארוכה, זה מוביל אותנו לשורה ראשונה בעמוד ב', ואנחנו נקפוץ לשם, נדלג לשם. הגמרא אומרת תיובתא דקולהו תיובתא, יהיה פה תיובתא קושיה על כמעט כל השיטות. הרשב"ם מציין קושיה על שמואל, רב ששת ורב אבא, שכולם הכשירו בעדות קרקע מי שפעם היה בר ריאה ונהיה ויתעבר. ובמקור הזה המקור הזה פוסל את האפשרות כזאת. אז יוצא שרק רב שהיה השיטה הראשונה פה שאומר שהוא פסול, רק הוא נשאר. עכשיו המקור מטבעי היה יודע לא בעדות עד שלא נעשה חתנו. ונעשה חתנו, אז לפני שהפלוני התחתן עם אשתו, אז הוא ידע משהו על אבא של מי שעתיד להיות אשתו. אז החתן הזה ידע, כשהוא עדיין רווק, הוא ידע עדות, אבל לפני שהגיעה הזדמנות להעיד, הוא התחתן עם הבת של אותו אדם. ויש עוד דוגמאות, פיקח ונתחרש, בריא ואיבד יכולת שמיעה, אדם שהוא חירש הוא פסול עדות, פיתח ונסתמה, זה הדוגמה שלנו, לכן כבכבנו את זה, שפוי ונשתתן ישותה פסול. כל הדוגמאות האלו הם לא יכולים להעיד. אבל היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו, ונעשה חתנו ומת ביתו, ואחר כך הוא בא להעיד. אבל מה שפה היה בינתיים הוא היה חתנו, אבל האישה שלו מתה, אז הוא כבר לא חתנו של אותו פלוני. פיקח, אילו הוא ידע עדות שהוא היה כשר ונתחרש וחזר ונתפקח, ואז היה צורך לעדותו. פיתח ונסתמה וחזר ונתפתח, שפוי ונשתתה וחזר ונשתפה, כשר. זה הכלל, כל שתחילתו או סופו בפסלות פסול, תחילתו וסופו בכשרות כשר. הרשב"ם למטה שתי שורות מהסוף בפסלות, כלומר כל שתחילתו בפסלות, שעת ראיית העדות, ואשתה סופו בכשרות פסול, ומעיקרה לא היה ראוי לעדות זו. הוא קרא כתיב והוא עיד או ראה, דבשת ריאת המעשה יהיה ראוי לעדות זו. או סופו, אף על פי שתחילתו בכשרות. אז שני המקרים האלו, וזה מה שתואם לדיון שלנו, הוא לא יכול להעיד. אז מה ראינו? ראינו למעלה שיטות משמואל אחר כך אב ששת וחבר פאפה הכשירו לעדות מי שהיה בעריה, הוא ידע על אודות קרקע מסוים, ואז מסתמה שמואל רב ששת ורפאפה הכשירו אותו לעדות. וכאן רואים שאם למרות שתחילתו היה כשר, סופו פסול, הוא לא יכול להעיד. הגמרא בעמוד ב' ממשיכים, תיופתא דכולהו, תיופתא, המקור הזה נגד כולו עוד לאו דווקא, כי זה לא נגד רב שהיה הדעה הראשונה שבאמת פסל אותו. אנחנו מסתכלים שוב פעם בשוליים בתחת הנושא 5, דעות בנאמנות האב על בניו. הגמרא כמו פותחת במימרה סתומה, וגם רבי אבא, אחר כך רבי יוחנן, והגמרא בשורה הרביעית תשאל מהי כמרס. אנחנו נקרא שתי שורות בלי הבנה. שלח רבי אבא לרבי יוסף בחמה, האומר על תינוק בין הבנים נאמן, ורבי יוחנן אמר אינו נאמן. מהי כמר? אז כדי להסביר את זה אנחנו נראה הבעיה, ואחר כך רבא מתקיף אותו והוא מביא את דעתו בהסבר השיטות האלו. אז קודם אביי אמר, אביי הכי כמה אומר על תינוק בין הבנים, יירש כל נכסי נאמן. תינוק כוונה ילד זכר קטן בין שאר הבנים שלו, רוצה להוריש את כל נכסיו לאותו תינוק, נאמן כרבי יוחנן בן ברוקה. אז המילה נאמן נלקח ממה שרבי אבא אמר, הוא אומר על תינוק בין הבנים נאמן. אז רבי רק מפרש את זה שהנאמן קשור לכך שהוא, האבא הזה יכול להגיד להוריש את כל נכסיו לאותו ילד בין הבנים. ומי מהתנאים יסכים לזה? רבי יוחנן בן ברוקה, שהוא במשנה אמר, אם האבא אומר על מי שראוי ליורשו, דבריו קיימים. אז בן, אם יש לאדם מספר ילדים, כמה בנים, כל בן ובן הוא ראוי ליורשו עכשיו, הכוונה במותו, של מותו של האב. אז הוא, אבא זה יכול להצביע על אחד מהם ולהעביר את כל נכסיו אליו. רבי יוחנן אמר אינו נאמן, זה כרבנן שחוקים על רבי יוחנן בן ברוקה, שזה נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה. אם אדם הוא אבא של כמה בנים והוא רוצה להשתמש בביטוי ירושה, אז כולם אמורים לרשת, לא אחד מהם. מקיף לרבא, רבא מקיף על הסברו של אביי, המילים פה, ההי נאמן ואינו נאמן, יירש ולא יירש מבעלי. אם אביי צדק בהסבר השיטות, אז היה צריך להיות למשל אומר על תינוק בין הבנים יירש, בסדר, מה זה נאמן? מה שייך המילה נאמן או אינו נאמן לדבר הזה? אלא אמר רבא, הכי כמר. רבא בפירוש שלו לוקח בחשבון, צריכים להגיד משהו, איזו דין שהמילה נאמן קשור אליו. אז מה רבא אומר? האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא נאמן. וזה בזמן שהאחיר היה בעינינו מוחזק כבכור. בכל זאת אבא יכול להצביע על אחד נגד החזקה, איך שהציבור תופסים את הדבר, יכול להצביע על אחר כבכור. ומי בין התנאים אומר שזה אפשרי? זה שיטת רב יהודה, זה ראינו בעבר, שאב נאמן נגד חזקה. וביוחנן אמר אינו נאמן, האבא לא נאמן בגלל שיש חזקה על אחר שהוא הבכור, הוא לא יכול להצביע על זה כבכור. וזה שאומר אינו נאמן, זה שהשיטה הזאת כרבנן, זה תואם לתנאים בשיטת התנאים של הרבנן. אז מחלוקת תנאים רב יהודה ורבנן משתקף פה במחלוקת בין רבי אבא ורבי יוחנן. שלח לי, חרד מספר 6, ובצד בשוליים כתבנו, האומר תיטול אשתי כאחד מן הבנים. אז עכשיו הגמרא, שלח לי רבי אבא לרבי יוסף בר חמה, האומר תיטול אשתי כאחד מן הבנים. הוא מתכוון להקנות לאשתו, שמן הדין לא יורשת נכסיו בפטירתו, אבל הבעל הזה רוצה שהאישה תקבל מהנכסים, ואומר כאחד מן הבנים. מה התוצאה? נוטלת כאחד מן הבנים. אמר רבא, הוא מגביל את זה. מה זה נוטלת כאחד מן הבנים? א', הוא בנכסים של עכשיו, זאת אומרת שאחרי שאותו בעל דיבר, אם הוא יוקוש נכסים אחרים, היא לא תשתתף בחלוקתם. אז מדובר פה בנכסים שהוא כעת מוחזק בהם, ובבנים הבאים לאחר מכאן. אם הוא יוליד עוד בנים, הם גם כן יתחלקו ברכושו, וזה כמובן ימעט את החלק של אותה אישה אם היינו מחלקים במו עינינו עכשיו. כי חיים, אם יהיו בנים אחר מכן, רק לפי החלוקה בין כל הבנים היא תקבל כאחד מהם. שלח לי מספר 7, והנושא פה כפי שזה מצוין בשוליים, המוציא שטר חוב על חברו, כתבנו בשוליים, מלווה אומר לא נפרעתי כלום, לווה אומר פרעתי מחצה, ועידים מעידים לטובת הלווה שפרע כולו, למרות שאותו לווה עצמו אומר פרעתי רק חצי, זאת אומרת אני חייב עדיין עוד חצי, אבל העדים אומרים אתה לא חייב כלום. הגמרא, שלח לרבי אבא לרבי יוסף בר חמה, המוציא שטר חוב על חברו, מלווה אומר לא נפרעתי כלום, לא קיבלתי שום תשלום ממך, ולווה אומר פרעתי מחצה, אני שילמתי חצי ואני עדיין חייב לך חצי, והעידים מעידים שפרק הוא לא, הרי זה נשבע. הלווה הוא צריך להישבע, הוא נקרא מודה, מודה במקצת, והשבועה שלו אומר לנו שהוא פטור מלשלם את החצי שהוא טוען שהוא כבר שילם. אז זה השבועה. וגובה המלווה יכול לגבות כמובן את ה, הוא יכול לגבות חצי מהסכום שהוא תובע, וגובה מחצה מנכסים בני חורין, אבל לא עבור ממשומדים. לא, המלווה פה קצת מוגבל, יכול לגבות את החוב שלו מנכסים שהם עדיין ברשות הלווה, זה בני חורין, נכסים בני חורין, כוונה נכסים שעדיין ברשות הלווה, אבל ממשובדים, אלו הם נכסים שהלווה מחר אחרי שהוא לקח את ההלוואה, המלווה הזה לא יכול לפנות אליהם. בדרך כלל המלווה יכול לגבות מקרקעות כאלו, הם נכסים משובדים, אבל פה לא. די אמרי, הלקוחות אלו ש קנו מהלווה, הם יכולים לטעון ענן, אנחנו שקנינו נכסים מאותו לווה, העדים סמכינן, אנחנו סומכים על העדים שמעידים שהחוב כבר שולם כולו. ועכשיו הגמרא ממשיכה בסיפור הזה בציון, ציטוט, מחלוקת תנאים שמובא בהקשר אחר לגמרי, שמובא במסכת בבא מציע, אם היה, יש איזה שטר, או נגיד, שכתוב בו, מלווה, היווה סלעים, יש לשון רבים, סלעים, לסלע זה סוג מטבע, או דינר, אבל כתוב בשטר, פלוני היווה דינרים לפלוני, עכשיו כמה לא כתוב, אז המלווה תובע חמישה דינרים, בשטר שכתוב פה שהוא היווה דינרים, והלווה עונה, אני חייב לך שלושה דינרים. מה הגדר של לווה במצב כזה? האם אנחנו מסתכלים עליו כמודה במקצת, מאחר שנתבע ממנו חמישה? והוא מודה, לא בכולם, הוא מודה במקצת, בשלושה. מצד אחד, השטר, כתוב בשטר שהוא חייב דינרים. מינימום של דינרים זה שניים. זה שהוא מוסיף עוד אחד, והוא מחייב את עצמו בעוד אחד, אפשר אולי להסתכל עליו כמשיב עבידה. כאילו, אדם שבא להשיב עבידה, לא צריך להישבע כשהוא משיב עבידה. גם פה הוא אומר דבר שהוא לא היה צריך להגיד. והוא בכל זאת אמר, אז בתור, כמו משיב עבידה לא צריך להישבע, גם זה. זה גישה אחת. יש גישה אחרת שאומר לא, הוא מודה במקצת. סטנדרטי אפשר לומר, זה מודה במקצת, צריך להישבע. אמרנו דברים באופן מאוד כללי, עכשיו אנחנו נתקדם בגמרא. ראינו פה הלקוחות, הם יכולים להישען על העדים שאומרים שכל החוב שולם, ולכן אין לך אדון מלווה איתנו שום עסק. ממשיכים בגמרא, ואפילו לרבי עקיבא, אפילו לשיטת רבי עקיבא במקרה של השטר עם הדינרים, שהלווה שמה מחויב להישבע בשטר שכתוב בו סילין, והתובע אומר אתה חייב לי חמישה, והנתבע אומר אני חייב לך שלושה, והוא מודה על יותר ממה שהוא צריך, ושמה אני לא דייקתי מספיק, ושמה רבי עקיבא אומר הוא הלווה לא צריך להישבע כי הוא כמו משיב עבידה. פה הלווה שלנו שעודה במקצת, למרות שיש עדים שדווקא עוזרים לו שהוא לא חייב כלום, אז כל הכבוד לו שהוא מודה שהוא חייב מקצת, בכל זאת הוא לפי אפילו רבי עקיבא הוא הלווה הזה צריך להישבע. נקרא את זה עוד פעם, ואפילו לרבי עקיבא דיאמר משיב עבידה עבי, במקרה של השטר שכתוב בו רק סלעים או רק דינרים, והלווה אמר אני חייב לך שלושה, הנימי לי שהוא פטור מלשלם, שהלווה הזה פטור מלשלם, פטור מלשבע, סליחה. שמה איך הדלק העדים? שמה לא היו עדים, רק תובע, מחזיק שטר, ובשטר כתוב שהוא חייב סלעים, והוא הלווה הרחיק לכת והודה על יותר ממה שהוא היה חייב להודות, אז הוא פטור מלשבע. למרות שהוא נראה כמודה במקצת, אבל הוא הודה על יותר ממה שהוא היה מחויב להודות. אבל איך הדעיק העדים במקרה שלנו, שהיו עדים, ההודעה שלו אינו נחשב כמשיב עבידה. אירטוטי אירטט. הוא פחד שהעדים באים לחייב אותו, אולי אפילו הכל. אז הוא הזדרז והודה במקצת. אז ההודעה שלו זה לא נחשב משיב עבדה, למרות שבסופו של דבר כל הכבוד לו, העדים העדים שהוא לא חייב כלום, והוא הודה במקצת. אבל בשעה שהוא הודה, העדים עוד לא העידו, הוא ראה אותם והוא פחד שאולי הם באים לחייב אותו על הכל, אז הוא הודה במקצת. אבל זה לא הודעה שבאה מאותו מקור בלב, כמו מי שמשיב עבידה. זה לא כמו זה שהודה שהוא חייב שלושה דינרים, בשטר שהיה כתוב בו רק שהוא חייב דינרים. מה תקיף למור ברב אשי? עד הרבה, לכיוון ההפוך לגמרי. אפילו לרבי שמעון בן אלעזר, שהוא הבר פלוקטה, הוא חולק על רבי עקיבא במקרה של השטר שקודם בו צלעים, דיאמר מודה מקצת התנה אבי, אותו נתבע שאמר שהוא חייב שלושה, הוא מודה במקצת, וכידוע כל מודה במקצת חייב להישבע. אז שמה רבי שמעון בן אלעזר אומר הוא חייב להישבע כמודה במקצת. הנימי לי היכה דלק העדים דקמסי אלי, זה אין לו עדים שמסיים לטענה שלו. אבל איך הדיק העדים דקה מסי אלי, אבל במקרה שלנו שיש עדים שמי שהוא פטור לגמרי והוא הודה במקצת, ודאי מישיב עבדה, והוא לווה כזה ודאי לא חייב להישבע. דורש מור סוטרה משמי דרב סימי ברשי, הלכתה בכל הני שמייתתה כדי שלח לרבי אבא לרב יוסף ברחמה. הוא מור סוטרה פוסק כמו כל ההלכות שראינו בשמו של רבי אבא. כולל המקרה האחרון שבמל ואמר לא נפרדתי, והלווה אמר הודה במקצת, למרות שעדים עדים שהוא פרה כולו, רבי אבא אמר שהוא הלווה הזה חייב להישבע. זה שיטת רבי אבא, וכמובן מור ברב אשי חלק עליו. אבל מצד מר זוטרה נוקטים את שיטת רבי אבא לאורך כל הדרך. אמר לרבינה רב אשי, דרב נחמן מאי, כשלמדנו את זה הדגשנו את הצורך לזכור על מה מדובר פה, זה היה בעמוד א' חס, זה שיטת רב נחמן שאמר אין גובין מן העבדים. רבי אבא באותו שלב בגמרא, איך שאנחנו קראנו אותו, הוא אמר שכמו ש גובים מקרקעות של יתומים שירשו קרקעות מאביהם, אותו אבא שחייב לבעל חוב, חייב לשלוף, אז כמו שגובים מקרקעותיהם, גם גובים מעבדים שהם ירשו, כי עבד כמו קרקע. מה רב נחמן אומר? אין גובים מן העבדים. הגמרא שואלת פה, יש כאן עומק לשאלה של רבינה. הרי אנחנו יודעים שהלכה, אם יש מחלוקת בין רב נחמן ומישהו אחר, בעניין דיני ממונות פוסקים כמו רב נחמן. זה כלל בפסיקה הלכת רב נחמן בדיני. עכשיו אתה, או שמענו בשם שמו של המור זוטרה, שפוסקים כמו רבי אבא לאורך כל הסדרה הזאת. זאת אומרת, פוסקים כמו רבי אבא נגד רב נחמן. אבל מצד שני אנחנו יודעים שהלכה כמו רב נחמן, שאמר אין גובין מן העבדים. אז מה עושים? אמר לי, אז רב אשי ענה לרבינה, אמר לי אין גובין מתנינן לה. וכן אמר רב נחמן, הגרסה שלנו ברבי אבא זה לא כמו שראינו מקודם, אלא הגרסה שלנו ברבי אבא זה דווקא אין גובים מן העבדים, וכן אמר רב נחמן. אז אפשר לפסוק כמו רבי אבא לאורך כל ההלכות האלו, כולל מקרה או מספר שתיים, וזה טועים רב נחמן, אז אין בעיה. הגמרא שואלת, יש כאן סימנו קושיה ארוכה, זה ממשיך עד שורה רביעית בקוף חף תת עמוד א', וגם כתבנו בצד תחת הכותרת נושא, הגמרא מבררת המשמעות לדברי מוזות רדי אילחיתה. הדגשנו את המילה אילחיתה כדי שאלה רבי אבא מה בא להפוקי. זה לאורך כל השס יש כלל שאם מישהו אומר הלכה כמו כפלוני, זה בא, זה מצפיע כך שהיה באיזושהי מקום דעה חולקת, ואני משמש במילה הלכה כדי להצביע על כך שאני בוחר את פלוני ולא אלמוני. זה המשמעות של המילה הלכה, או פה הלכיתה. אז אם אתה אומר הלכיתה כמו רבי אבא בכל הנשמעיתי, אז הגמרא שואלת פה ועל הלכיתה להפוקי מי. הגמרא ממשיכה עם השאלה, אי להפוקי מדרבה מוסיפו. רבה, אפשר לשאול איזו רבה. אז הרשב"ם אומר, ואנחנו נציין שזה בעיה בקופחף ח' עמוד א' מספר 3, העניין של מי קשר להעיד, מי לא קשר להעיד. אז הרבי אבא דיבר על כך ששלוש יכול להעיד לשתיים. אני מזכיר לכם את התרשים שלנו שם. אז ורבא אמר שאפילו בראשון, זה שלוש יכול להעיד אפילו באחד, בראשון. אז האם זה שאנחנו פוסקים כמו רבי אבא בא להפוקי מה שרבא אמר? הגמרא לא אומרת לא, לא כן. כי מוסיפו, סך הכל רבי אבא אמר ששלוש כשר בשניים. הרשב"א מסביר כי במסכת סנהדרין יש דעה שאומר גם זה לא, אז רבי אבא אומר לא, תשמע, שלוש יכול להיות בשניים, אבל הוא לא התכוון בכך לומר שבשניים כן אבל בראשון לא. ורבא פשוט מוסיף, הוא אומר שלא רק שלוש כשר בשניים, אבל גם שלוש כשר באחד, ולא שהיה שום הווה אמינא שרבי אבא יחלוק על זה. אז זה שאנחנו פוסקים כרבי אבא, זה לא בא לדחות את רבא. אז מה עוד יכול להיות? אי מדמור בא רב אשי. אגב, אנחנו מסמנים פה עם כוכביות איפה הדברים נמצאים. אז למשל הדין של רבא יש לנו בקוף חף ת' פה למשואה ראשונה כוכבית שאומר לפנות לקוף חף ח' עמוד א', ושם זה מול השואה שבו הופיע רבא, ושם יש לנו כוכבית של קוף חף ת' עמוד א' לפה. נמשיך. אז מה עוד יכול להיות? אולי רבי אבא בא להפוקי אי מדמור ברב אשי, הוא הכשיר אבא דאבא לעדות, זאת אומרת נכד לעיד לסבא. לת הלכתה כמו ברב אשי, זה כבר מראש השיטה שלו נדחית. אז אני לא צריך להגיד שהלכה כמו רבי אבא כדי לבוא להפוקי דבר שכבר נדחה מהלכה. אי להפוקי מדי שמואל, כאן הכוונה למספר 4 בקוף חף ח' עמוד א', אז אי להפוקי מדי שמואל ורב ששת ורב פאפה פאפה, האיתות והם כבר נדחו מהברייתא, מהמקור שצוטט בסוף קוף חף ח' עמוד א'. אז אני לא צריך את מרזוטרא פה לומר הלכתה כמו רבי אבא כדי לדחות את שיטתם. שם אגב רבי אבא זה שציטט אה, אה, את, את שיטת, שיטה ראשונה. אנחנו אולי אני, במחשבה השנייה הזכרנו את, את רב, אבל שמו לא הופיע שם במפורש, אבל זה הובא בשמו של רבי אבא. רבי אבא אמר הלכה שהיה יודע לו בעדות עד שלא נסתמה, ונסתמה פסול. אז כפי שאמרנו, שאר השיטות שחלקו על רבי אבא שם כבר נדחו. אלא, אז כאן הגמרא עונה, אלא להפוקי מידי רבי יוחנן, הוא היה, ויש לנו כוכבית, כוכביות, קכ"ח עמוד ב, מספר 5. אנחנו כאן פוסקים כרבי אבא מול רבי יוחנן, שאומר על תינוק בין הבנים, אז אמרנו נאמן. זה, וכפי שרבה הסביר, שהוא אמר שהוא בכור מול נגד חזקה, אז הוא נאמן כשיטת התנא רבי יהודה. אז זה לא כמו רב יוחנן שאמר אבא אינו נאמן, אז אנחנו פוסקים כמו רבי אבא. ומה עוד? הוא מעתקפת דמור ברבשי. זה בקשר למספר 7, שלפי מור ברבשי הלווה באותו מקרה של השטר חוב, שמלווה אומר לא נפרעתי ולווה אמר פרעתי, מרצה ועדים סייעו ללווה, לפי מור ברבשי הלווה היה פטור מלהישבע, ואנחנו לא, אנחנו לא מקבלים את ההתקפתה שלו, את הקושיה שלו, אלא מכריעים כמו רבי אבא, שהלווה בכל זאת היה חייב להישבע, וזה שהיו עדים זה שסיע לו, אבל בשעה שהוא עודה במקצת הוא דווקא הוא פחד שהם יבואו לרעתו, וזה גרם לכך ההודעה שלו, וזה לא נחשב כמשיב אבידה, ולכן הוא כן צריך להישבע. עד כאן שיעורנו להיום.